יראת שמיים ויראת חטא, זה הנושא. מה ההבדל או מה היחס, מה ההגדרה של כל יראה ומה היחס בין שתי היראות הללו. כל פעולה, בפרט בעדת השם שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים. וכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו יתברך, וחתומה וחותמו האמת. נקרא אותי פעם. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה, ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים, משך דבקות באוצר החיים והטוב, כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, ליהנות ממאור פניו יתברך, ונמצא שלם הוא בעצמו. טוב, דברים קצת פנימיים. וממילא, וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי, כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. טוב, אז אם אנחנו נראה למטה משכף ענף ספר, יש כמה הקבלות לדברי הרב במקומות אחרים. אחד המקומות זה אורות התשובה פרק ח' פסקה ג'. אז מי שיש לפניו את הספר הגדול, כדי רגע לראות את הפסקה הזאת, בפרק ח' פסקה ג'. זה אולי יכניס אותנו יותר נכון לעניין. פרק ח' פרק ח' פסקה ג'. אני קורא לאט. כל חטא מדאיב את הלב, מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. הוא מתרפא הוא רק על ידי תשובה, שזורח עליו בא אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות, ובה חוזרת ההשוויה הכללית והתאמה להוויה להופיע בתוכו, ושב ורפא לו. אמנם, יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו. כאן הנקודה שאני רוצה להוסיף, אם אפשר, על הפסקה שלנו במוסר אביך. כי אם יסודו של החטא הוא מתוכן מהלך הנפש, שנעשה הפוך מסדר הישות, אז אורחת באור הישר האלוקי, בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה. ומפני זה, אותם אשר נפשם ראה מיסודה, ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם, בשאיפתם ותכונת לבבם, הנם ראי עין, ראי העין אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור, עד אשר, עד אין תכלית. הם המתרעמים על העולם ועל החיים, בעלי הציבות את חול אשר לאגם מכל ההוויה ושחוק הכסיל, אשר לא ידע להבין, כי טוב השם לכל. בואו נעשה סדר. אם נחזור רגע, שימו, מי שיש לפניו ספר, שימו אצבע רגע באורות התשובה, ובואו נחזור רגע לענייננו, לפסקה שלנו. יראת שמיים ויראת חטא, כל פעולה, בפרט בעדת השם שבחר בנו מכל העמים, ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בצורה מאורגנת. המילה מאורגן זה גם מלשון אורגן. והמילה אורגן זה גם מלשון ארגון, כלומר מלשון ארוג. כשאנחנו מארגנים משהו, אנחנו בעצם רואים את היחס בין כל החלקים של אותו דבר. זה נקרא דבר מאורגן, נכון? כשאני אומר, החדר שלי מאורגן, מה הכוונה? יש בחדר הרבה חלקים, וכל חלק הוא נמצא במקומו. הדברים לא מבולגנים ולא מפוזרים, אלא כל דבר נמצא במקומו המתאים. יש הריגה, הדבר ארוג. כלומר, דבר שהוא ארוג זה דבר שבעצם מכיל כמה צדדים, והיחס ביניהם הוא יחס נכון. זה נקרא להרוג משהו. נכון? לכן אדם מאורגן, זה בעצם אדם שהוא ארוג. כלומר, הרבה צדדים שונים של האישיות, של החיים, ארוגים ביחד לפי הסדר הנכון. דרך אגב, הרב אומר באותו עניין, שזה הביטוי של המונח תפארת. כשאני אומר דבר שהוא מפואר, זה דבר שהוא מכיל הרבה חלקים, הרבה צדדים, וכל החלקים בעצם יוצרים אורגן אחד, שהפרופורציות בין החלקים הן פרופורציות נכונות. לכן התורה נקראת תפארת, מעמד הר סיני נקרא תפארת. אחרי שם הגדולה, הגבורה, הנצח והעוד, כן, התפארת, הנצח והעוד, התפארת, אומרים חז"ל, זה מתן תורה. כי התורה היא בעצם איזושהי מציאות אלוקית, כוללת, שנותנת את החלק הנכון לכל חלק בבריאה. זה בעצם התורה. אז התורה יוצרת פאר, לכן כשאנחנו אומרים איזה תמונה מפוארת, הכוונה שבתמונה הזאת יש הרבה צבעים, וכל צבע הוא נמצא בדיוק בנקודה המתאימה, וזה יוצר איזשהו פאר בתמונה. זה יוצר איזשהו ציור, איזשהו משהו נסתר בתוך התמונה, וזה יוצר פאר. אותו דבר אורגן. אורגן, מאורגן, ארגון, זה דבר שהוא כל, הוא הרוג בצורה נכונה. אם כן, העולם הוא בעצם איזשהו סוג של ארגון. והמנהל של הארגון הזה נקרא הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו, אז הוא ברא אותו הרוג. הוא ברא אותו הרוג בצורה כזאת, שכל סוג בבריאה שהוא ברא, יש לה את התפקיד שלה. ואם כל סוג בבריאה, כל צד בבריאה, יודע לזהות את תפקידו ואת היחס שלו לבריאות האחרות, ממילא הדברים מאורגנים. יוצא לפי זה, שכדי שהאדם פרטי, פלוני אלמוני, כדי שאדם פרטי, כל אחד מאיתנו, יהיה, אם אפשר לומר, ימצא את עצמו נכון, הוא חייב להיות שייך לאורגן הכללי. הוא חייב לדעת את החלק שלו בתוך האורגן הכללי. הוא גם צריך להרגיש קשור, כי הוא בעצם שייך למשהו הרבה יותר כוללני, וב' הוא צריך לדעת את תפקידו הספציפי בתוך הארגון הכללי הזה. אומר הרב, אני חוזר למוסר אביך, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא הרבה הרבה פרטים. אבל כמו שאנחנו לומדים באריכות ובניין אמונה, הוא ברא גם עקרונות. כלומר, הוא ברא איזושהי תמציות, איזה שהן תמציות במציאות, שהתמציות האלה הן בעצם כוללות באופן תמציתי, ריכוזי, גרעיני, את כל ההתפרטות שתהיה אחר כך. והתמצית היותר תמציתית שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, היא ישראל. ישראל קדמו לעולם. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אין ראשית אלא ישראל. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, רצה לברוא את האורגן הכללי הזה, שהוא הרוג מהרבה הרבה פרטים, אז היה משהו שהוא ברא, שהמשהו הזה הוא בעצם התמצית של הכל. זה מה שכאן אומר הרב בתחילת הדברים. כל פעולה שאדם עושה, קל וחומר, בפרט בעדת השם, העדה שהשם בחר בה, עדה, אומר חזל, המילה עדה מורכבת משני חלקים, עד השם. אנחנו באנו להעיד איזושהי עדות, סוגריים של דקה נקווה, הרב חרלאפ, מבדיל הבדלה עקרונית בין המושג שנקרא קהל למושג שנקרא עדה. פעם למדנו את זה בצורה מסודרת, ראינו בפסוקים דברים מופלאים ביותר, אומר הרב חרלאפ, שכל פעם שכתוב המילה קהל, הכוונה אוסף של אנשים שנמצאים בנקודת זמן ובנקודת מקום באופן מקרי. כמו שהיום אומרים, התקהלות. במקרה, במרכאות, מקרה זה רק מהשם, אבל באופן יחסי. במקרה, אני הזדמנתי למקום הזה בזמן הזה. ועכשיו אני חלק מההתקהלות שם. התקהלות זה אוסף אנשים במקום מסוים, בזמן מסוים, שהאוסף הזה הוא מקרי לחלוטין. כמובן לא לחלוטין, כי הכל מהשם, אבל כלפי חוץ הוא מקרי. לעומת זאת, עדה זה אוסף של אנשים שיש להם איזשהו ייעוד. הם באו להעיד איזושהי עדות, עדות בעולם. הרב חרלאפ מוכיח שבכל החטאים הכי קשים של עם ישראל, חטא קורח, חטא מרגלים, חטא העגל וכו', אפשר להוכיח את זה מפשט הפסוקים, עם ישראל ראה את עצמו כקהל ולא כעדה. כלומר, ראה את עצמו כאוסף של אנשים שיש להם כמה בעיות, ועכשיו צריכים להתמודד עם פתרון הבעיות בדרך כלל בדרך של כיבוי שריפה. כלומר, כיבוי נקודתי. זהו. לא מבינים שבעצם הבעיה, אני בעצם מגלה על איזושהי עדות שצריכה לצאת אל הפועל. טוב, מאוד מעניין. יש מקומות שכתוב רק עדה, יש מקומות שכתוב רק קהל, יש מקומות שכתוב קהל ועדה. מאוד מעניין. בכל אופן, אנחנו עדה. אנחנו לא סתם קהל. אנחנו אוסף אנשים שהקדוש ברוך הוא החליט שדווקא האנשים האלה, דווקא העם הזה, דווקא המסוגלות הזאת, סגולת ישראל, דווקא העם הזה, הוא יהיה התמצית של כל הבריאה, של כל האורגן, של כל ההריגה. לכן כל פעולה שכל אדם עושה, אבל בפרט בעדת השם, שמה? שבחר בנו מכל העמים. מכל העמים זה לא אנחנו שווים והם כלום, אלא אנחנו תמצית העמים. מם המקור, לא מם היחס. גם מם היחס, אבל לא רק מם היחס, מם המקור. בחר בנו מתוך כל העמים. כביכול, הקדוש ברוך הוא באורגן הגדול הזה, אם אפשר לומר, שם את כל העמים, ומצץ את התמצית של כל העמים, את התמצית הפנימית, את הגרעיניות, את הריכוזיות של הדברים, ויצא ישראל. האמת שישראל היו עוד לפני כן, כמו בקוס קפה הזאת אמרנו פעם. בקוס קפה הזאת, עכשיו אני, אולי אפשר לראות, אבל מרחוק נגיד, אי אפשר לראות, כי הקוס קפה הזאת היא מורכבת נגיד משלושה חלקים מרכזיים. מאבקת קפה, מסוכר וממים. אז אני לא יודע מה הוא מה. כאן הכל מורבב. אבל לפני ששמנו מים, אז בעצם אנחנו יודעים שבעצם התמצית של הכל היא הקפה. היא אבקת הקפה. הנה, מהפקת הקפה הזה, עם המים, יצא כוס קפה. עכשיו אני לא רואה, אבל ברגע שאני אשתה את הקפה, אז יתברר, הנה, אני קצת רואה, שבתחתית הקוס, הקוס נמצאת התמצית. הקפה. מכאן הכל התחיל. אז הפקת הקפה היא בעצם הגרעין של הכל, היא הראשית של הכל, שבעולם, נקרא לזה, מעורבב, בעולם שמקיף זמן ומקום, אנחנו לא רואים את התמצית, אנחנו רואים הרבה הרבה פרטים, שבסוף התהליך הזה, אחרי שהקפה הזה ישתה, אני מקווה שנגיע אליו עד סוף השיעור, אז אנחנו נזהה את התמצית הפנימית שהיא הייתה בעצם המקור של הכל. אז הגרעין של הכל הוא בעצם גם התוצאה של הכל. גרעין הזמן ופריו. התפילה היא גם הגרעין וגם הפרי. כי הפרי כבר נמצא באופן תמציתי בגרעין. אז עם ישראל הוא הדת השם. הוא העם שהוא בעצם התמצית של כל הבריאה. והוא בחר בנו מתוך כל העמים. ונטע בתוכנו חיי העולם. כלומר, זה לא סתם עם שהוא התמצית של הבריאה פה בעולם הזה. הוא תמצית של עם שהוא בעצם התמצית, אם אפשר לומר, של העולמות. הוא נטע בנו חיי העולם, נפש קדושה מאוד. מרגשת עניינים גדולים, אנחנו לא מרגישים, האישיות של ישראל, היא לא מרגישה רק את מה שאנחנו פה בעולם הזה. האדם הוא לא אדם פרטי, הוא אדם כלל ישראלי. והוא לא רק כלל ישראלי, הוא כלל עולמי. והוא לא רק כלל עולם הזה, אלא כלל עולמות. זו מדרגה אחרת לגמרי של מבט. אז אומר הרב, עכשיו בואו נחזור אל הפרטיות. כל פעולה שכל פרט ספציפי, פלוני, אלמוני עושה. פרט. הפרט הזה הוא בעצם משליך, הוא גם נובע וגם משפיע. הוא גם מושפע מלכתחילה וגם משפיע בהמשך. כלומר, זה גם יוצא מזה וגם משפיע על כל האורגן הכללי. כי יש כאן אדם שהוא בעצם תמצית הכל. אז כל פעולה שאנחנו פועלים, אנחנו לא רק משפיעים רק על עצמנו, ולא רק משפיעים רק על כלל ישראל, ולא רק משפיעים על העולם, אנחנו משפיעים על כל הבריאה, על כל העולמות, על הכל. זה אחריות אדירה. אז אם כן, כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים. אנחנו מרגישים שיש לנו אחריות, שיש לנו נשמה גדולה, נשמה שהיא בעצם התמצית של הכל, של כל העולמות. וכל מעשיה של אותה נפש, כל הפעולות המעשיות, אנחנו מתחילים כבר להבין את הכותרת קצת, עירת שמיים, עירת חטא. עירת שמיים זה להבין את הגודל, את האחריות. זה העיראה מהגודל של השמיים, שהוא הרבה שם, שהקדוש ברוך הוא שם, אם אפשר לומר, תמצית של השם הזה, בנו. האם האדם הזה יש עירת שמיים? ככה אנחנו שואלים. יש לו עירת שמיים? מה זאת אומרת לפי זה? האם האדם הזה רואה את עצמו כחלק מאורגן גדול, שהוא חלק מרכזי, הוא תמצית האורגן הזה, ויש לו השפעה והשלכה על כל האורגן? ב', אם כן, אם התשובה היא כן, אז אם אלו גם יהיה ירחת. אם אלו גם יבין שכל פעולה מעשית שהוא עושה, שהיא לא פעולה נכונה, היא משפיעה על האורגן כולו, היא לא משפיעה רק על עצמו. אז עירת שמיים בהכרח תוביל עירת חטא. אבל אדם שיש לו עירת חטא, לא בטוח שיש לו עירת שמיים. יכול להיות שיש לו עירת חטא, הוא מסתכל על עצמו באופן פרטי, אבל לא בטוח שיש לו עירה כללית. עירה על כל השם, כמו שאמרנו, המילה שמיים, הרבה הרבה שם. אני חוזר עכשיו לאורות התשובה. כל חטא מדיב את הלב. אדם חוטא. אדם חוטא הוא אדם כואב. למה הוא כואב? מפני, למה כואב לנו שאנחנו חוטאים? ולא משנה עכשיו מה נגדיר חטא. יש חטאים שאנחנו נגדיר אותם כחטאים של תורה, יש חטאים שאנחנו נגדיר אותם כחטאים מוסריים. לא משנה. אדם מישראל, אפילו כל אדם, כל אדם, כל החומר אדם מישראל, כשהוא עושה איזשהו מעשה שמבחינתו עבר איזשהו קו אדום, וכל אחד נגיד, אפילו ברמה של כפירה, כל אחד יגדיר לעצמו את הקו האדום, באיזושהי נקודה שהוא עובר את הקו האדום, זה כואב לו. למה? מצד האמת, כל חטא מדיב את הלב, מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה, הוא מתרפא, הוא רק על ידי תשובה. מה כואב לו? כואב לו שהוא כפרט לא תואם למהלך הכללי. הוא היה הרוג, הוא חלק מההריגה הכללית, ואולי אפילו אם הוא ישראל, הוא תמצית של ההריגה הכללית הזאת, והוא עכשיו פועל פעולה שהיא הפוכה מהחלק שלו, מהארגון שלו, מהאורגן שלו הוא קשור, כל וחומר הפוכה אולי מהתמצית של כל האורגן הזה. זה הכאב. בקיצור, בואו נגיד את זה במילים של מערל. הכאב הוא שאדם יצא מהסדר. המערל לא סתם חוזר על המושג הזה, סדר ויצא מהסדר. הכאב זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מסודר, סדר, והסדר הזה, והאדם הזה יצא מהסדר. אתמול הייתי במסיבת סידור, אז אמר אחד האבות, למה סידור נקרא סידור? כי הסידור הוא סידור, הוא עושה סדר. איך אדם פונה לאלוהים, איך אדם פונה לאלוהים ביום חול, בשבת, כשהוא קם, כשהוא הולך לישון, כשהוא מברך על עץ, כשהוא מברך על פרי עץ, על פרי אדמה. הסידור הוא עושה סדר, הוא עושה סדר בזמנים, הוא עושה סדר ביחס לפנייה האלוקית שמופיעה בזמן. לכן הוא נקרא סידור, כי הוא מסדר. אז נכון שמצד אחד העבודה שבלב היא צריכה להיות ספונטנית וכביכול מתוך עומק נשמתי, נכון? אבל לפעמים אנחנו צריכים קצת סדר. אנשי כנסת הגדולה, כמו שאני אומר, סידרו לנו תפילת 18. הסידור הוא מסדר. הסדר הזה הרבה פעמים יכול ליצור כיפאון, זאת הבעיה, של איזושהי מסגרת שאני מחויב בה, או אם אני מקשיב לתוך הפנימי שבתוך הסידור, אז התפילה היא מבעבעת. אלא מה? יש לי עכשיו סדר. אני יודע איך אני מגלה את השם בכל נקודת זמן. אם זה ביום חול, אם זה בשבת, אם זה ביום טוב דרך רבנן. לא משנה אם זה בתפילת שחרית, תפילת מנחה. איזה מילים אני אומר בבוקר, איזה מילים אני אומר בצהריים. איך נוצר הקשר בין השמיים, נקרא לזה, לבין הארץ, בכל נקודת זמן ביום. זה נקרא סידור. כן, אז הוא רצה לומר, ילדים מכיתה א' מקבלים סידור. אתה רוצה לומר שעד שאתה מקבל סידור, אז אתה ילד שמתפלל ככה מהלב, ספונטני. כי הקדוש ברוך הוא אוהב תפילה ספונטנית, טבעית של ילדים. אבל לאט לאט, כשאדם מתבגר, אז הוא צריך קצת לעשות סדר בדברים. לפעמים הסדר הוא הורס, נכון. אבל נקווה שהסדר לא יהרוס את מה שהוא נמצא בעומק הסדר. נגיד את זה ככה. לכן, כל חטא מדהיב את הלב. מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית של האדם הספציפי הזה שחטא עם כל ההוויה כולה. זה הכאב הגדול. שאדם מרגיש שהוא יצא מהסדר. שאדם מרגיש שהוא יצא מהאורגן. שאדם מרגיש שהוא לא חלק. זה הכאב. הכאב זה לא אני פרטי. נרשם לי מינוס בפנקס. הכאב זה שבעומק הנשמה האדם מרגיש שהאדם הוא חלק ממהלך הרבה יותר כוללני, וברגע שהוא חוטא, ברגע שהוא חסר, אז הוא יוצא מהמהלך הכוללני הזה, אז הוא נהפך כאילו לעצמו. ומה הוא שווה אם הוא לא חלק מהאורגן הזה? כן.
פה מדובר רק על ישראל או גם על גויים?
מצד האמת זה כל אדם. מצד האמת זה כל בריאה. זה כל בריאה. למה בישראל זה התמצית? אז זה יותר חריף. נו, אז מה הריפוי לתהליך כזה? ברור. הוא מתרפא הוא רק על ידי תשובה. כשאדם עושה תשובה, מה הוא בעצם עושה? הוא מחזיר את עצמו לסדר. אם יצא מהסדר, אם חטא זה יציאה מהסדר, תשובה זה חזרה לסדר. מהר"ל נצח ישראל פרק א', אם גלות זה יציאה מהסדר, חזרה לסדר, זה גאולה. אז כדי להבין מה זה גאולה, אנחנו צריכים להבין גם כל מה זה גלות. צריך להבין שיש סדר ויש יציאה מהסדר. כשאנחנו מבינים את החורבן של היציאה מהסדר, אנחנו מצפים ופועלים כדי שיהיה סדר. רק עוד שנייה אחת. ובזה הוא מתרפא רק על ידי תשובה, שזורח עליו בא אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות, ובזה, חוזרת ההשוויה הכללית וההתאמה להוויה מבחינתו האישית, מבחינתו הפרטית, להופיע בתוכו. ושב ורפא לו. אדם שעושה תשובה זה אדם שמרגיש שהוא חלק מהסדר. הוא חלק מהכלל. הוא מוצא את הנקודה הספציפית שלו בתוך הכולל. זה לא אדם פרטי שבא לחזור בתשובה באופן אישי לזכות לחיי גן עדן בעולם הבא. ממש לא, זה בכלל לא זה. זה ממש לא זה. אלא זה שאדם הוא נכנס, הוא שייך למהלך הכולל של כל הבריאה. תראו את המשפט הבא, אולי זה משפט קצת יותר ברור. אמנם יסוד הצער של החטא איננו מעצם החטא בלבדו, שכרגע יש לו איזה חיסרון, והוא יצא מהסדר, אני כבר לא בסדר. לא רק שהוא לא בסדר, אלא שהוא הפוך מהסדר. אם אדם לא בסדר, אז הוא הפוך מהסדר. אין סטטי. אם אתה לא פלוס, אתה מינוס. אם אתה לא בסדר, אתה מחוץ לסדר, אז אתה מינוס, אתה לא אפס. זה לא שיש מינוס, יש אפס ומטה, אפס ומעלה ויש אפס. אין פה אפס. אם אתה בסדר, אתה כמו שצריך. אם אתה לא בסדר, אתה לא כמו שצריך. אין משהו פרווה, אין ביניים. זה הכאב הגדול. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו. כי אם יסודו של החטא הוא מתוכן מהלך הנפש, כלומר הפעולה שהיא החטא היא יצאה מאיזשהו מקום יותר פנימי, שנעשה הפוך מסדר הישות. הפוך מהסדר של הבריאה, מסדר היש שהבורא ברא. אז זורחת באור הישר האלוקי בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה, והנה האדם הזה כבר לא מכוון. ומפני זה, אותם אשר נפשם רעה מיסודה, זה משפט קצת קשה, לפעמים אפשר לראות אנשים כאלה, שהם אנשים שמסתכלים על החיים, כמו שהרב קורא להם כאן, מסתכלים בשחור. תגיד, מה אתה רואה? אני רואה חצי כוס בלי קפה. למה? תגיד שאתה רואה חצי כוס עם קפה. טוב, יש, אולי, יש כאלה להגיד שחצי כוס בלי קפה, זה הצד המלא שבכוס. יכול להיות. אבל נגיד, אני רואה חצי כוס בלי קפה, שניהם רואים אותו דבר. אותה מציאות הם רואים. רק אחד, האישיות שלו רואה את החצי הריק, השני רואה את החצי המלא. אין הבדל במציאות. יש הבדל בעיניים שלו ביחס למציאות. זה ההבדל. אז יש לפעמים אנשים רעים כאלה. אנשים שהם רואים רק את הרע. זה דברים, לפעמים אפשר לפגוש, נקווה שלא הרבה. אנשים שהם לא יודעים, הם לא יודעים להגיד טוב, הם לא יודעים לפרגן. תמיד בכל דבר ימצאו מה הבעיה. תמיד בכל דבר יגידו מה לא בסדר. אתם מכירים את הדברים האלה? זה משהו מזעזע לפעמים. אתה תדבר על הדבר הכי טוב שיש בעולם. הוא ימצא לך מה לא בסדר. דרך אגב, אנשים האלה הרבה פעמים, נקודת המוצא שלהם זה שהם עצמם לא בסדר. והם ימצאו בעצמם את כל הנקודות הלא בסדר. מתוך זה מסתכלים רע על כל העולם. ומפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה, שעשי כמובן להבדיל זה המלאק, ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם בשאיפתם ותכונת לבבם, זה המלאק מדובר, הינם רעי העין, אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור, עד אין תכלית, ולכן מה צריך לעשות עם העולם הזה? להשמיד אותו. זה המלאק, ולכן צריך להשמיד את המלאק שרואה את הכל בשחור. הם המתרעמים על העולם ועל החיים. בעלי עציבות את חול, בעלי עצבות את חול, שמנסים, אם אפשר לומר, להחביא את העצבות הזאת, את הרוע הזה, את החלק הרע שהם רואים במציאות, מתוך מה שקוראים היום צחוקיות, ציניות. זה אותם האנשים הציניים, שהם את העצבות הפנימית שלהם מכסים על ידי הציניות שלהם. ידוע שאותם אלה שהם כביכול הבדרנים של החבר'ה, יש להם בעיה חמורה בביטחון עצמי. ומה שנותן להם את הביטחון העצמי זה שהם סיפרו בדיחה וכמה חבר'ה צחקו. ובפרט אם זה היה לחשבון מישהו אחר, אז זאת אותו. הם המתרעמים על העולם ועל החיים בעלי עציבות את חול. זה ביטוי פנימי כזה. אשר לאגם מכל ההוויה, הם נוהגים להוויה על ידי כאילו שחוק. הוא שחוק הכסיל. טיפש צוחק. טיפש ציניקן. אשר לא ידע להבין, כי טוב השם לכל. אני לא רוצה להגיד דברים קשים הבוקר הזה. אבל לא מעט מאלה נמצאים בתקשורת הישראלית, וכל מה שהם עושים בחודשים האחרונים. וסוף סוף אתמול שמעו את מה שהם צריכים לשמוע הרבה זמן כבר. מי שמחה בכלל? מה אתה מביא עמדה על כל דבר? אתה בכלל לא יודע, לא חקרת, לא בדקת. כבר פסקת, גזרת דין ותלית על העץ, ומוחה כפיים. זה מין דבר זה. הרב כותב באורות הקודש, דבר חמור, הרב כותב באורות הקודש, שיש כאלה אנשים שהם כועסים על העולם. אומר הרב, למה הם כועסים על העולם? כי בעצם הם כועסים על עצמם. הם מרגישים ריק, אז הם אפשר לומר, זורקים את הריק הזה על מישהו אחר. אז כשהם כועסים על כולם, הם בעצם כועסים על עצמם. אומר הרב, אם אתה רואה מפלגה, כך הוא קורא לזה, אם אתה רואה מפלגה שהיא כל הזמן לא אומרת מה כן, היא כל הזמן אומרת מה לא, תדע לך שבשורש הדברים עומד, בשורש הדברים עומד שהיא אומרת לו לעצמה. זה הלא. אולי נקרא את זה, זה סוגיית הכעס, אמר הרב דוד. הנה, אני אפתח את זה. דברים חשובים מאוד. אורות הקודש ג' פסקה רש מ' ג' פסקה קטנה, זה נקרא יסוד הכעס והיצירה. סתם ככה, כל אחד ייקח את זה לעצמו. בוא ניקח את זה לעצמנו. אנחנו יודעים שכשאנחנו כועסים הרבה פעמים, זה מתחיל אצלנו. אדם תוסכל, אדם יש לו איזושהי בעיה עם עצמו, אז הוא מתנפל על אחרים. אבל אם אדם שלם עם עצמו, הוא לא מתנפל על אחרים. גם יש לו להגיד ביקורת, הוא אומר את זה בצורה מסודרת. הוא לא אומר את זה בהשתלחות, חסרת מעצורים, ובציניות, ובכזאת רשעות. ואכזריות. סתם ככה, סתם יש פה אדם ששופכים את דמו, אולי תחשבו על האדם שבו, לפני שאתם תולים אותו על העת, יש לו משפחה. עזבו את התפקיד. סתם אדם, ריבונו של עולם, אדם בחזקת כשרות עד שוכח אחרת. מה קרה לכם? מה קרה לנו? צריך לצאת נגד זה בתקיפות. לא שמעתי אתמול את כל הדברים. שמעתי מאוחר בלילה קטעי דברים. זה טוב מאוד שהנשיא אשתי ככה את אותו, לא יודע איך קוראים לו, כתב מערוץ 2. מה אתה רוצה? אתה לא נהיה לך, תסתלק מכאן. אני שמעתי אותך חצי שנה ושתקתי, עכשיו אתה תקשיב לי. לא רוצה, תעוף מכאן. טוב מאוד שנשיא אומר דבר כזה. ישבו לכל תעלול. מי סמם בכלל? מה הם תרבו למען עם ישראל כל החיים? הם יחליטו מה סדר היום? לכן אנחנו גם צריכים להיזהר לא לשמוע את עומדי תקשורת. תקשורת עניינה לא לפרש, עניינה לדווח. וגם לדווח לא כל דבר צריך לדווח. מה, איזה מין דבר זה? צריכים לשמוע את זה חד וחלק. חלק מהעיתונאים לפחות הגונים. מודים על טעויות לפעמים בזמן אמת, לפעמים אחרי. אמר אחת העיתונאיות החשובות בארץ לפני שבוע, של העיתונאים היה חלק גדול בכל מה שקרה בחורבן גוש קטיף. מה שהעיתונאים קראו אז האתרוג. יש כאן הרבה אינטרסים לא ישרים, וגם זה עוד נגיע לפוליטיקה קדושה ולתקשורת קדושה, זה עוד לא... אנחנו נגיע לשם. זה בעמוד רשם ג' רשם ג' זה הפסקה הראשונה, רשם ד' זה הפסקה השנייה. כשרואים אנו איזה כיתה, זה החצי השני, זה נקרא הכעס והדעת. אורות הקודש ג' עמוד רשם ד' פסקה ט"ו, הכעס והדעת. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס. תמיד. זה שלפעמים אדם כועס, זה חשוב מאוד שהוא יכעס. כן. כמובן, כועס לפי הכעס המתון, כפי שרם מלמד אותנו פה, לא כעס רתחני. הוא כועס כלפי חוץ, אבל מבפנים הוא, יש לו דעה, זה הכל מתוך שליטה שכלית, לא מתוך עיבוד רגשות, עיבוד השכל והשתלטות הרגשות. כשרואים אנו איזה כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת. אין לה מתוך, בעצמה דעת. כאן הוא דבר, קשור פסקות הקודמות, שיש כעס רתחני וכעס מתון. כעס מתון, כשאדם רואה פער בין רצוי למצוי, ומגיב לפער הזה בצורה כזאת שהשכל עדיין מנהל. השכל מגדיר את הפער, הוא קודם כל מזהה את הפער, מגדיר אותו, ואחרי זה מנסה לפתור אותו. לעומת זאת, הכעס הרתחני, זה אדם כזה שהוא מאבד את השכל לגמרי, ואז אין שכל, אז מה יש? הנפש הבהמית שלו. כי הכוח שגם הוא שם באדם לנהל את הפערים מן רצוי למצוי, זה החוכמה והאמונה. ועד שאדם איבד את החוכמה, נשארו הרגשות, נשארו הנטיות הטבעיות, נשארה הנפש הבהמית. ואז הוא לא יודע קודם כל לזהות את הפער. ממילא הוא לא יודע להגדיר אותו, ממילא הוא גם לא יודע לפתור אותו. הוא רק מחריף את הבעיה. זה נקרא כעס רתחני, זה נקרא כעס בלי דעת. אז כשרואים אנו איזו כיתה ומפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת. שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה. והיא כועסת על עצמה באמת, אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. רוב התקשורת היא ככה. התקשורת לצערנו המודרנית היא בנויה ככה. שאין לה מה להגיד, אין לה מה כן להגיד, יש לה מה לא להגיד. רובה, לא כולם. לא כולם, לא נכפיש את כולם חס ושלום. יש הרבה אנשי תקשורת, פגשתי פעם יהודי יקר מאוד, יש תקשורת ותיק, הרבה מאוד שנים כבר בתקשורת הישראלית, אדם רציני בעמדה רצינית מאוד בתקשורת הישראלית. שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה עושה שם? למה אתה שם? אז הוא אמר לי, אני עובד בתחקיר, ויש לי סיפוק אדיר שאני מזהה איזשהו עוול, אם זה עוול מוסרי או התנהגותי, לא משנה, ואני יכול כאיש תקשורת לזעזע ולתקן את העוול. טוב, אמרתי לו, אבל תיזהר, אתה יודע שהגבול כאן הודק מאוד. בין האגו שלך, שזה הסקופ שלך, לבין לתקן את העוול. אם זה בא ממך, אז אין גבולות למה שאתה יכול להגיד. אם זה אמיתי, אז זה אמיתי. יש דבר כזה, יש אדם כזה שהוא כועס על עצמו באמת, כי הוא ריק. ובעצם האגו שלו לא מאפשר לו להודות בזה שהוא כועס על עצמו. אז הוא משליך את הערס, באלף, את הערס, אלף רש סמך, את הערס על האחרים. יש דבר כזה. לכן אדם שהוא אדם דעתן, אדם שכלי, אדם בעל אמונה, בדרך כלל, הוא מדבר את דבריו בנחת. זה לא אומר שהוא לא כועס. הוא כועס, אבל הוא כועס בצורה מסודרת. גם לכעס יש סדר. וכמו שאמרנו פעם, התכונה הכי טובה, הכי עליונה, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם לאדם, זה הכעס. בלי הכעס אין חיים. הכעס, כלומר, הכאב על הפער בין רצוי למצוי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפער הזה בין השמיים לארץ יצר כאב. והכאב הזה צריך ליצור השלמת הכאב. לא אדישות מצד אחד ולא ייאוש מצד שני. השלמת הכאב. השלמת הפער. זה תפקידנו. באנו לעולם כדי לכעוס. אני לא מגזים מה שאני אומר. באנו לעולם כדי לכעוס. והעולם הזה במהותו הוא מהות הכעס. לכן בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ואת הכעס ואת התשובה. זה הסדר. ככה צריך להסתכל על זה. ברמת הפרט, ברמת הציבור, בכל הרמות. אז נחזור רגע, אנחנו באות התשובה עדיין. שנייה, רק בואו נסכם את זה. אז אם כן, כל חטא מדיב את הלב. למה? כי זה סותר את האחדות שבין האדם לבין ההוויה. זה מה שכואב לו, שהוא יצא מהסדר. כן, רצית לומר משהו?
כן. עניין של... מפני זה אותם אשר נפשם רע ביסודה, מה זה אומר? זאת אומרת...
בוא נסתפק בעמלק.
אז לא מדבר פה על אנשים...
נסתפק בעמלק. תראה, הרי גם בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו פוגשים פעם אנשים שהם תמיד יודעים לחפש מה לא בסדר, מה חסר, נכון?
כן, אבל זה...
אתה פעם נפגשת עם אדם, אתה שואל אותו על משהו באמת חיובי, משהו שאין סיבה לא להגיד יפה, כל הכבוד, לפרגן, משהו טוב. והוא ימצא לך משום מקום מה לא בסדר. אתה מכיר את האנשים האלה?
אני בא להגיד, נפגשתי עם עצמי הרבה פעמים בדבר
הזה. כולנו נפגשתי עם עצמנו ככה.
אז איך אפשר להגיד, מה זה מיסודו?
מיסודו, כמובן שבשורשו הוא כזה. זה עצמותו, זה עצמיותו. אבל כאן אנחנו קצת התלכלכנו, נקרא לזה, בבוץ, מה שהרב קורא שוק החיים. ואנחנו גם כאלה לפעמים, אבל זה לפעמים, כאן דובר על תמיד, כאן דובר על אדם שהוא תמיד כזה. מה שאתה לא תדבר איתו, הוא ידבר איתך מה אין, לא מה יש. נקווה שאנחנו מאמינים ש... לפעמים אתה נתקל מול תופעות כאלה, מול התנהגויות כאלה. שבכל דבר. יש הרבה סיפורים, אבל אני לא יכול לספר, כי... יש פה אינטרנט, אז אני לא יודע לאן זה יגיע, אני לא יכול לספר. כל מיני סיטואציות שהייתי נתון בהן, כל מיני אנשים ידימו אותי. אתמול הייתי באיזושהי סיטואציה שידימה אותי. אפשר לחבות את האינטרנט? מה? מה? אפשר לנתק את המיקרו? את הזה? אליעזר, אנחנו נתקים, זה בסדר? תגיב, נו. מה שומעים? לא, אני מנתק, זה אני יודע, זה אני כבר... פה אתה אומר. כן, אבל פעם נספו בי שאני